אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף מם זין, מתחילים בדף מם ווב או מדבייס. הגמרא נותנת סימן מאוד מעניין, המולק. אז המולק זה סימן ראשי תיבות, ערב, מלווה, לוקח, קבלן. באמת יש כאלה שמעוררים שזה מאוד מעניין. אנחנו נצטלנו למחות את המולק ולא לזכור. יש כאלה שמעוררים. יש בכלל דיון, מי עשה את כל הסימונים האלו? בדרך כלל זה במוסגר. אומרת הגמרא תנו רבנן, עורב מעיד ללווה, יש פה מלווה ראובן, לווה שמעון, ערב להלוואה לוי. עכשיו ככה, הלווה שמעון יש לו קרקע. פתאום בא יהודי אחד ואומר, הקרקע הזה זה שלי. הוא מערער על המוחזקות של שמעון. אומרת הגמרא, מותר ללוי לבוא ולהעיד לטובת שמעון שהקרקע תישאר אצלו. היי, נשאלת שאלה טובה. הרי הקרקע שיש לשמעון משובדת לרובן המלווה. אז אם ייקחו את הקרקע משמעון, לא יהיה מהיכן לקחת לתשלום ההלוואה. כלומר, רובן אין לו עכשיו קרקע מאיפה לקחת ההלוואה. נמצא שאם שמעון אין לו כסף לשלם, למי יפנה לראובן המלווה? ללוי הערב. אז בוודאי יש לו נגיעה בדבר להעיד לטובתו של שמעון, למה מותר לו? אומרת הגמרא, לכן, והוא דאיס לי ערכית. מתי מותר לו להעיד לטובתו של שמעון? דווקא אם יש לשמעון עוד קרקע, זולת, גם חוץ מהקרקע הזאת, עליה יש עירור, ועכשיו אפילו אם המערר יזכה בדין ויוציא את הקרקע משמעון, עדיין יש ללווה שמעון קרקע אחרת, ממנה ייקח ראובן לכיסוי הלוואתו ולא יצטרך לפנות ללוי הערב. דין שני, מלווה מעיד ללווה גם ועוד איסלי ערכית. יותר מזה, ראובן עצמו מותר לו להעיד לטובת שמעון הלווה כשיש ערעור על הקרקע שלו, אף על פי שאין לך נוגע גדול מזו, אבל כמובן, זה רק אמור כשיש לשמעון עוד קרקע, ואז אפילו אם יקחו את הקרקע הזאת, המערר ייקח אותה, יש עדיין קרקע אחרת לשמעון הלווה, ממנה יכול ראובן המלווה לקחת את תמורת חוב. ואם כך, אין לו אינטרס כזה חזק להעיד, זאת אומרת, אין לו נגיעה פה, כי מה אכפת לו? סוף סוף יש לו מאיפה לגבות את חובות. לוקח ראשון מעיד ללוקח שני, והוא דאיס לקרקע אחרת. כשהלווה, אחרי שהוא לקח הלוואה מהמלווה, אותו שמעון, מחר שתי קרקעות, קרקע אחת הוא מחר ללוי, קרקע אחרת הוא מחר ליהודה. כעבור זמן, בא מערר ורצה להוציא את השדה שנמכר ליהודה. אומרת עכשיו הגמרא, שהלוקח הראשון יכול להעיד, כשר להעיד לטובת הלוקח השני, שהשדה כן של המוכר היה, כלומר שזה יישאר אצלו. למה? אף על פי שיש לו נגיעה גדולה, למה יש לו נגיעה? כי אנחנו יודעים, כשמלווה יכול ללכת ולטרוף מן הלקוחות עבור חובו, כלומר מאלו שקנו קרקעות מהלווה שלו, אז הולכים אחרי האחרון כל פעם. זאת אומרת, מי שקנה, למשל, אם הלווה מחר שתי קרקעות, אחד הוא מחר בראש חודש ניסן, אחד הוא מחר בראש חודש אייר, אז קודם כל כשבא המלווה לטרוף, הוא טורף מזה שנמכר בראש חודש אייר. למה? כי בעוד שנמכר הקרקע בראש חודש ניסן, עדיין היה לשמעון קרקע. איזה קרקע? זו שהוא מחר אותה חודש אחרי. אז היא הייתה משובדת לראובן. אז אם ככה, לוקח הראשון, יש לו אינטרס להעיד לטובת הלוקח השני, כי אם ייקחו מהלוקח השני את הקרקע, אז הוא עכשיו הבא בתור, שממנו ייקחו את הקרקע. לכן אומרת, הגמרא, והוא דאיס לי ערכית. יש ללוקח השני שתי קרקעות שקנה מהמוכר. אז גם אם ייקחו ממנו קרקע אחת, יישאר בידו קרקע שנייה, ממנה יוכל המלווה לטרוף את חובו. אם כך, אין נגיעה בדבר בעדות של הלקוח הראשון. מה אכפת לו? הרי אין לו שום דבר מזה שאם כן נשאר הקרקע אצל הלקוח השני, לא נשאר הקרקע. במילא ממנו מן השני ייקחו ולא ממנו מהראשון. דין נוסף, קבלן. יש שתי סוגי ערבים. יש ערב פשוט, הרב פשוט הוא שאם המלווה לא ימצא מהיכן לגבות מהלווה, אין לו שום דבר, הוא נעלם וכדומה, אז יהיה תורו של הערב לשלם את חובו. הרב קבלן הכוונה שהמלווה יש בזכותו ללכת ולבקש את תשלום חובו ישר מן הערב לפני שהוא הולך ללווה. אומר לו, מעיד, יש כאלו שאומרים שהוא יכול להעיד לטובת קרקע הלווה, ואומר לו, אין מעיד. אמר למעיד, אלו שאומרים שכן יכול להעיד לטובת הלווה, כעורב דומה, דינו כמו ערב סתם, ולכן הוא יכול להעיד לטובת הלווה על הקרקע, בתנאי שיש בידי הלווה עוד קרקע, כמו שהגמרא אמרה לאל. למה? כי איזה תועלת יש לו? אם המלווה ירצה, אז הוא יוכל לגבות את הקרקע שנשארה עדיין בידי הלווה, הוא לא צריך לבוא לערב. לכאורה הוא יעשה ככה. ואם הוא ייקח מערב, אז הערב ילך ויקח מן הלווה את הקרקע השני שלו. ואומר לו, אינו מעיד, יש כאלו שאומרים שהוא לא קשר להעיד, וניחלה דלהבה בידי תרוויו דכי עושה בלחוב, מהי דבוא שוקל. אז הרשב"א מסביר שיש דוגמה שיש תועלת לערב קבלן שישאר בידי הלווה שתי הקרקעות. למה? נגיד שללווה יש שתי קרקעות, אחת ציבורית, אחת בינונית. עכשיו בא מערער ומערער על קרקע הבינונית שלו. ואילו עורף קבלן יש לו קרקע אחת בינונית. עכשיו, אם המערער של הלווה יהיה צודק, ויקחו את הקרקע הבינונית מן הערב, מן הלווה למערער, עכשיו מה נשאר ללווה? רק קרקע ציבורית. אז כשהמלווה יבוא וירצה לטרוף קרקע עבור חובו, בוודאי שהוא יעדיף לטרוף את הקרקע הבינונית שישנה אצל הערב קבלם, מאשר לטרוף את הקרקע הציבורית שישנו בידי הלווה. אז מילא יש לו נגיעה בדבר, לכן הוא פסול להעיד. אומר רב יוחנן, אומון אין לו חזוק. למדנו במשנה שאחד נותן כלי או בגד לתקן לאומן, אין טענת חזקה לאומן, כי זה הרגילות שנותנים לו בגדים, זה לא אומר שום דבר שזה מונח אצלו. אבל הבן שלו, שהוא לא אומן, אם יש לו בגדים, בוודאי שיש לו טענת חזקה. כמו כן, אריס אין לו טענת חזקה, אבל הבן של אריס יש לו טענת חזקה. אבל גזלן, גם הוא וגם הבן שלו, אין להם טענת חזקה. אבל הנכד של הגזלן, יש לו חזקה, הגמרא תקף תברש. איך אדום? שאלת הגמרא, איך מדובר פה? היא עושה בטענת דעבוין. מדובר פה שהבן האריס, בן האומן, בן הגזלן, יושבים בשדה 3 שנים, והם טוענים שהם ישו את זה מאבא? אפילו אנחנו נאמר לו. אז אם ככה, בן האומן, בן האריס, גם אין לו חזקה, כי הרי הוא בא מכוח טענתו של האבא, אבא אין לו חזקה. אידי לא יעשה בטענות הדעבוין. אם מדובר פה שהבן הגזלן, בן האריס, בן האומן, טוענים שהם קנו את זה, זה שלהם, והם יושבים פה שנות חזקה, אז מדובר פה בן גזלן, שהבן הוא יכול להיות תלמיד חכם גדול. אין לו קשר עם המעשים הרעים של האבא. למה אין לו חזקה בגלל המעשים הרעים של האבא? אפילו בן גזלן, למה שיהיה לו חזקה? אומרת הגמרא, לא יצריך דקאומר עדים בפנינו, אוי דולי. פה מדובר שבא המערר שעירר על, על החזקה שלהם, והודה בפני שני עדים שנכון, שזה באמת של המחזיק. כלומר, הוא באמת מחר לה את זה. אז באומן, באריס, שהם אנשים רגילים, אנחנו אומרים, קוש דקאומר, שהמערר אכן אמר את האמת שעודה שזה של האריס, שזה של האומן. אם כך, לבן שלהם, אז בוודאי לא מוצאים את זה מהבן, כי זה שלהם. נפל כל טענת המחאה. אבל בגזלן אומרים, היי, אף על גב דועד אליי, נאמם לא מהם. אפילו שהמערר בא לגזלן והודה לו בפני שני עדים, נכון, נכון, זה שלך, זה שלך. למה? כדרב כהנא, לא מרב כהנא, אליו דועד אליי, אבממת אליי ולחמרי לשחבור. אם אולי היה מודל הגזלן, היה הגזלן מעליל עליו עלילות שווא עד שהיה מכניס אותו לבית האסורים. הוא ירדוף אותו עד חורמה, כי האנשים הגזלנים הם אנשים רעים וחטאים ואלימים. אז מפחד הוא הודה לו. לכן זה שהוא הודה לו לא אומר שיש חזקה לבן של הגזלן. כי הרי בן הגזלן בא מכוחו של האבא. אז האבא, אין לו, לא היה לו חזקה. אפילו אם הודה המערר, היות ואנחנו אומרים שכל הודעה היה מכוח פחד, מכוח אינס. אומר רובה, פעמים שאפילו בן בנוי של גזלן נאמה אין לו חזוק, אפילו הנכד אין לו חזקה. איך דומה? כגון דקאוסה, בתנוסה, דעה בעד, דעבו. הוא בא בטענות בעלות, מכוח שהוא ירש את זה מהאבא, שירש את זה מהסבא. אם הוא היה אומר שירש את זה רק מהאבא, אז היינו אומרים, אולי האבא שלו קנה את השדה מדי המערר. אבל אם הוא טוען גם שהוא בא מכוח הסבא, הרי הסבא אין לו חזקה. הסבא גזלן. אז אם כך, לנכד אין גם חזקה, כי הוא בא מכוח של הסבא. שואלת הגמור, איך דומה גזלן, איזה סוג גזלן אין לו חזקה? אומר רבי יוחנן, כגון שאוחזק על סוד הזו בגזלנוס. כלומר, גזלן שיושב בשדה, שאנחנו יודעים שהוא גזל את זה מיהודי אחד, אפילו שהוא יושב שם 3 או 10 שנים, והוא אומר שהוא קנה את זה אחר כך מהנגזל, אין לו חזקה, כי אנחנו אומרים שהבעלים לא מחו מהפחד שיש להם מהגזלן. רב חיסדא אומר, כגון דה בייס פלויני, היה משפחה של גזלנים ידועים, שהם היו רוצחים. אם היו מתנגדים להם בממונות, הם היו עלולים לרצוח. שאורג נפוש זליס כממון, אז כמובן, שאין שום ראיה מזה שהנגזלים שותקים, הם מפחדים ורועדים כדג. ומאלה, אם אין טענת מחאה, אם אין מחאה, אין חזקה. דון רבונון, אומן אין לו חזוק. ירד מאומנתו. האומן גמר את האומנות שלו, כבר היום לא עובד, הוא יושב כל היום ולומד. אז כבר יש לו חזקה. אריס אין לו חזקה, ירד מאריס אותו, יש לו חזקה. אם הוא אחר כך ירד לשדה וישב שם 3 שנים, עוד הוא כבר לא אריס. ואם נאמר שזה לא שלו, היה על בעל הבית למחות. בן שחולק, המשנה הרי אומרת שאין לה בן חזקה בנכסי אביו, ואין לה אבא חזקה בנכסי הבן. אבל מה יהיה בן שכבר לא סמוך על שולחן אביו, וישב אחר כך 3 שנים בשדה, יש לו חזקה. כמו כן, אישה שנתגרשה מבעלה ויושבת בנכסי בעלה, אבל שהמשנה אומרת שבדרך כלל אין לה חזקה, אבל אם היא כבר התגרשה, יש לה חזקה. שואלת הגמור רבי שלו, אם הבן שחולק זה רבוס, יצטרך. כסל כדת חמינה, אך הוא לאך לגבי, האבא מוכל לגבי הבן, במילא אין ראיה מזה שהוא שותק. נאמר, שאנחנו אומרים, הוא שותק בגלל שהוא מוכל לו. ככה היינו אומרים, כמה שלנו דלוי, אם כבר הבן לא סמוך על שולחן אביו, היה על האבא למחות, אם הוא לא מחה, במילא יש לבן חזקה. אלא אישה שנסגר שהוא פשיטה, בוודאי שאין לה חזקה, שיש לה חזקה. כי מה יש להם נכסי בעלה? עד הרבה, הוא שונא לה. אז אם הוא לא מחה והוא שתק, סימן שבאמת שלה. אומרת הגמור, לא צריכה במגורשת ואין המגורשת. מדובר פה אישה שקיבלה גט באופן שההלכה אומרת שהיא ספק מגורשת. כגון, זרק גט, ספק נפל קרוב לה, ספק נפל קרוב לו, ספק כזה משאיר אותה בחזקת ספק אשת איש. הלכה היא, כדי רב זהירד, אמר רב זהיר, אמר בירם בר אבא, אמר שמואל, כל מוקם שאמרו חכום מגורשת ואין המגורשת, בא לו חייב ומזונסהו. היות והיא לא יכולה להתחתן עם אף אחד בעולם כל עוד שהיא ספק אשת איש, כי הרי היא עוד קשורה בו באיזשהו על צד הספק, לכן הוא חייב במזונותיה. אז לכן היינו אומרים, אולי היות והוא חייב במזונותיה, זה שהיא יושבת 3 שנים והוא לא מוחה בנכס שלו, בקרקע שלו, נאמר שזה לא חזקה, קומש לא, לא, היות והרי הוא רוצה לגרש אותה, הוא שנא אותה, היה עליו למחות אם זה לא שלה. למה הוא שתה כדאג? סימן שזה באמת שלה, אם הוא טענת שהיא קנתה את זה. אמר רב נחמן, אמר לי, אונה, רב אונה אמר לי, כולם שהביאו ראי, ראיוסון ראי. אריס, אומן, כל אלו שדיברנו, אם יש להם שטר על זה שהם קנו את זה, יש להם עדים שהם קנו את זה, אז כמובן שמקבלים את הראייה, וזה שלהם. רק חזקת 3 שנים אין להם, אבל אם הם מביאים שטר שהם קנו את זה, בוודאי שזה שלהם. חוץ מגזלן, אפילו אם הוא מביא שטר, אין השטר שלו שום דבר, אין ראייתו ראייה, ואין מעמידים שדה בידו, כי אנחנו אומרים, מכוח הפחד הנגזל כתב לו שטר מחירה. שואלת הגמורה ונקדים, המשנה אומרת במסכת גיטן, והגמרה מפרטת שם, זה בדיוק הדפים האלו, בדף נעיני נעבוב, שמדבר שם על חורם הבייס, אז היה בתקופה של טיטוס הרשע, אמר שמו, שעשה גזירה ב3 שלבים על חיי היהודים. קודם כל, הוא היה במצב מאוד זחוח, אז הוא אמר גזירה, כל אחד שמוצא יהודי ולא הורג אותו, יהרג. אחר כך הוא אמר, נהיה יותר שקול, אז הוא אמר, כל אחד שיהרוג יהודי יקבל כנס אדיר של 4 זוז. כמובן בתקופה הזה, היה חיי היהודים הפקר, דם יהודי היה מים. כעבור זמן, הוא התחרט, הוא ראה שנהיה אנרכיה גדולה, תוהו ובוהו, הרי הרומיים כבר כבשו את הארץ, את ירושלים, אז אי אפשר לשלוט בכזה אופן, הכל זה לטובתו, לא חשב לטובת היהודים, אז הוא נתן פקודה, מי שיהרוג יהודי, הוא יהרג. אומרת הגמרא שמה ככה, היו בתקופות האלו, היו סיקרוקים שהם היו אנשים שפלים, רוצחים, שהם גזלו ושדדו את היהודים, את הקרקעות של היהודים. אז היה בתקופה שדם היהודים היה הפקר ממש, בתקופות הראשונות, בגזרות הראשונות, כמו שאמרנו, בא סיקרוק ליהודי ואמר לו, תמכור לי את השדה, תן לי את זה, בסדר, בסדר, כך, כך, כך. אז בוודאי הוא התכוון בגמירות הדעת, למה? כי היות והגוי היה יכול להרוק אותו בתוך שנייה, ולא היה מוסר דין וחשבון על כך, אז היהודי קנה את חייו בזה שהוא מכר לו את השדה, נתן לו את השדה, שלום. אז היה לו גמירות הדעת, והוא גם התייאש, הוא חשב שאף פעם לא יהיה לו את זה יותר. אבל בתקופה השלישית, בשלב השלישי, כשכבר דם יהודי לא היה הפקר, אם בא אז סיקרוק ליהודי ואמר לו תמכור את השדה, אז היהודי מפחד הסכים, אבל זה לא היה בגמירות הדעת, למה? כי היות וכבר דם יהודי לא היה הפקר, עכשיו היהודי יבוא יום ואני אתבע אותו. הוא לא התייאש מכך. יותר מכך, הגמרא אומרת שמה, שהסיקרוק הזה קנה את הקרקע מהיהודי הזה בתקופה המאוחרת ללא גמירות הדעת. אחר כך הלך הסיקרוק הזה ומאחר את הקרקע ליהודי שני. אז היהודי הזה, הוא היה יראי שמיים, אז הוא רצה לפצות את היהודי הראשון, הוא הלך ליהודי הראשון, הנגזל, והוא שילם לו את התמורה של הקרקע. אומרת הגמרא, אפילו אם הוא קיבל את הכסף, עדיין זה המחירה לא מחירה, היות וזה עשה את זה מכוח הפחד. מכוח הפחד. ככה הגמרא אומרת שמה. אפילו אם הוא קנה, אז אנחנו אומרים שלא היה גמירות דעת. אז השאלה, זה דיון שמה בגמרא, בקיצור. אומרת הגמרא שמה, לקח מסיקרוקין, יהודי קנה שדה מסיקרוקין שהוא גזל הזה מיהודי. חוזר ולא כך מבעל הבית, מקחו בטל. אפילו שבא אחר כך וקנה את הקרקע מן היהודי השני, זאת אומרת היהודי השני, הלך לבעלים ועשה קניין, ועשה קניין, אז הרשב"א מביא שהוא לא שילם לו. הוא עשה קניין אחר, הוא עשה קניין של חזקה, הוא עשה קניין אחר. והיהודי הנגזל נתן לו אוקיי לעשות את הקניין. כתב לו שטר, או במתנה, או בשטר המחירה, בלא כסף. שהגמרא אומר, הרשב"א מביא שאם הוא כן נתן לו כסף, הוא כן קנה. טוב, הוא בלי כסף מדובר פה. על כל פנים, אנחנו אומרים שהמקר בטל. זאת אומרת שאנחנו רואים שמקח שנעשה על ידי אונס, על ידי פחד, זה לא נקרא מקח. אז למה רבונה צריך לומר לנו את הדין כשיש לנו משנה מפורשת הדין הזה? אומרת הגמרא, רבונה רוצה לומר לנו יותר חריף. כי רב סובר שמה בגיטן, שמתי אנחנו אומרים שהבעלים הסכימו רק מכוח פחד, רק אם הוא אמר בעל פה, בסדר, תעשה חזוקה, תעשה איזה קניין. אבל אם הוא כתב שטר הקנאה, אז אנחנו אומרים שזה כן היה בגמירות הדעת. ולכן בא רב הונא ואומר, שאפילו אם הוא כתב שטר, ויש לגזלן שטר, שזה שלו, שהוא קנה את זה, אין לו נמנות. להפוק מדרב, לא מרב לו ישונה, אלא דומה לילה חזק וקונה, אבל בשטר, אנחנו אומרים שהלוקח כן קנה היות, וכתיבת השטר מורה על גמירות דעת. כמה שלון כדשמואל דומה, אפילו בשטר נאמר לא יקונה, עד שאיכתב אחראי סנחוסים. כלומר, שמואל אומר, עד כדי כך אנחנו תולים שזה היה באונס, ולא ברצון ובגמירות דעת, אפילו אם הוא כתב שטר, אלא אם כן, אם המוכר כתב שהוא לוקח עליו אחריות, נו, זה כבר מורה שזה היה בגמירות דעת, אבל לא זה לא. אז לכן בא רב הונא ואומר, שראיה שמביא הגזלן, כלומר שטר אינו ראיה, ולא מוכיח על בעלותו, כי זה הכל היה באונס. ורב בי ומסיים בו משמי עד רב נחמן, קרקע אין לו, אבל מועס יש לו. אם הגזלן שילם, אז אפילו שלוקחים ממנו את הקרקע, נותנים את זה לנגזל, אבל הנגזל צריך לשלם לו את הכסף שהגזלן נתן לו. כלומר, אם הוא אנס אותו למכור בכסף. באמת והם אמורים שיש עדים שהגזלן נתן כסף לנגזל, שאומרו עדים בפנינו מונולוי. אבל אם יש רק עדים שהנגזל הודה בפניהם שהגזלן נתן לו כסף, לא מאמינים, אומרים שזה גם בהודעה מכוח אונס, שהוא מפחד שהגזלן יעליל עליו עלילות שווא עד שיכניס אותו לבית הכלא. אבל אמרו עדים בפנינו, אוי דולוי, הבעלים הודו לגזלן בפנינו שהוא נתן לו כסף, שהגזלן שילם לו על הקרקע. לאי, זה לא מחייבים את הבעלים לשלם להגזלן, כי אנחנו אומרים שהוא מפחד מהגזלן, כדרף כאן, דומר, אילב דוי דלי, אבל ממת לי לדידי ולחמרי, לשחבר, אם אולי היה מודה לו, היה מכניס אותו לבית האסורים, כדי לנקום ממנו, ומילא, לכן, הוא מפחד לומר לו לא, אז הוא הודע בפני עדים, שהגזלן נתן לו כסף, אבל כמובן, שזה לא היה אמיתי, אז לכן לא מחייבים את הבעלים, להחזיר את הכסף לגזלן.